עברה התחלנו את סעיף, סימן א', סעיף א', וקראנו את הסימן עצמו, ואני חושב שכדאי מאוד לקרוא את המשנה ברורה פה, כי המשנה ברורה הוא ממש כמו הסימן עצמו, אמרנו, זה כל היסוד שכל עבודת השם שלנו, מבחינת הקימה של האדם, שזה בעצם, אדם יודע שהוא קם לעבודת השם, זה בעצם הבסיס לכל, ומכאן אנחנו יכולים להתקדם לכל היום כולו. אומר לנו המשנה ברורה בסימן א', סעיף קטן א', בסדר? את השולחן ערוך ראינו פעם שעברה. אמרנו, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, רואים את האות א', יפה. מה זה לעבודת בוראו? כי לכך נברא האדם. כמו שאמר הכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיו אף עשיתיו. ואף אם ישיענו יצרו בחורף לומר, איך תעמוד בבוקר כי הקור גדול? או ישענו בקיץ לומר, איך תעמוד במיטתך ועדיין לא שבעת משנתך? יתגבר עליו ואל ישמע לו. שמים לב? מה מונח פה במשנה ברורה הזה? מעבר למה שכתוב. שבחורף קר, ובקיץ מוקדם. זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא מתעוררים באותה שעה. לפי מה אנחנו מתעוררים? באים ותיקים. למה? שיהו מעורר השחר. מה כתוב בשולחן ערוך? מה שמונח בדברי המשנה ברורה, שאדם קם כדי לעורר את השחר. ואז בחורף כפור אמים, אפילו שזה מאוחר, לישון מספיק הוא ישן, אבל בקיץ לא ישנת מספיק, ותיקים מוקדם. עכשיו שעון קיץ היה נץ בחמש וחצי. תראו לכם שלא היה שעון קיץ, היה נץ בארבע וחצי. איפה? לא הספקתי לישון כלום. בסדר, אני תמיד מספר שכתוב איך תעמוד בבוקר, הקור גדול. אז אבא, זכרונו לברכה, היה אומר תמיד, כשבא אליי יצר הרע בחורף, בא אליי למיטה. הוא אומר לי, תשמע, לא כדאי לך להזיז את השמיכה. למה? איזה כפור בחוץ. כפור אימים. אז אבא היה אומר, אני תמיד אומר ליצר הרע, תגיד לי אתה, בן כמה אתה? בן כמה הוא? בן כמה היצר הרע? 5776, נכון להיום, נכון? ה-אלפים תפשין עין וו. 5776. אתה זקן כמוך, בן 5700. כבר יצאת מהבית שלך, הלכת בשלג ברחובות, הגעת אליי למיטה, אני כולי בן 70, אתה אומר לי שקר בחוץ. זה ברור, אדם? יפה, זה אומר ככה, אני משכנע את היצר הרע, לא לשכנע אותי לא לקום. אתה יותר זקן ממני וכבר יצאת החוץ, אז מה אתה רוצה? אני צעיר. בסדר? זה אבא תמיד אומר ככה, זה מה שהוא אומר לו. כן, אל ישמע לו, ויחשוב בנפשו. אילו היה נצטרך לעמוד לשרת לפני מלך בשר ואדם, כמה היה זהיר וזריז לעמוד בהשכמה, להכין עצמו לעבודתו. כל שכן, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואיך אנחנו תמיד אומרים לנו? תאר לך שיש הבוקר טיול. אם יש טיול הבוקר, היית הולך לישון בכלל, כל הלילה אתה מתנדד, אולי אני אחר. נו, זאת אותו דבר. תעקוב, קפוץ מהמיטה. שפר עמדה ותתחיל לרוץ. ברור? כן, שיהו מעורר השחר, בשלה הקדוש כתב, סוד. לחבר יום ולילה בתורה ובתפילה, אין בבוקר, אין בערב. ומיד כשיתעורר משנתו ואינו רוצה לישון, ייטול ידיו, אף שנשאר מושכב. ומכל שכן, שלא ילך 400 בלי נטילת ידיים. וצריך להיזהר מאוד בזה. ובזוהר הקדוש מפליג עבור זה בעונשו למעוד, כי הוא משה על עצמו רוח חתומה. ומכל מקום, חלילה לעבור שום איסור עבור חסרון נטילת ידיים, כגון לעצור עצמו מלהשתין על ידי זה, או לקח מים שיכין חברו עבור עצמו, אם לא שברור לו שייתן תכף תמורתם אחרים. ויש שנכשלים בזה. אם הראה שהמים רחוקים ואין לו מי שיקרבם אליו, נהגו קצת מבעלי הנפש שהולכים פחות פחות מ-400. וכתב השערי תשובה, זה דלא נהירה. זה עדיף יותר שילכו במרוצה, שלא להשות רוח רעה על ידיו, מאשר ללכת לאט לאט, פחות מ-400. דבר נוסף, על זה אנחנו מסתמכים, אומר המשנה ברורה, יש אומרים, לעניין זה אמרינן, כל הביתה כארבע אמות דמי. כל הבית שלך נחשב ארבע אמות. כמובן, על מה מדובר? על כל הקומה. אבל ללכת מקומה לקומה, זה ברור שזה לא נחשב בית אחד. זה נקרא בית ועלייה. בסדר? זאת אומרת, אם מישהו ישן באיזה קומה, אין שמיים, אומר, אני יורד למטה, זה כבר לא. חייב להיות בקומת חדרי שינה, גם מקום שאפשר לטול ידיים. בסדר? ופה אני אומר, לשים לב, טוב, בואו רק נגמור. אבל אין לסמוך על זה, כי אם בשעת הדחק, אם הראה כשמשקים בלילה, שאין לו מים ליטול ידיו שלוש פעמים כראוי להעביר רוח התורה, אף על פי כן, חלילה לו לבטל מדברי תורה משום זה עד שיעיר היום, אלא ייטול מעט או ינקה ידיו בכל מילדי מנקה, ויברך וללמוד כדין התלמוד והפוסקים. נשים לב לעניין הזה. כאן יש לנו שתי גישות בכל העניין של נטילת ידיים של בוקר. בכל מקרה, דבר אחד ברור, שזה שאדם קם בבוקר, יש עליו רוח רעה. השאלה היא מהי הדחיפות של נטילת ידיים. נכון שיש כאלה, בפרט בישיבה, ששמים נטלה ליד המיטה כדי ליטול ידיים. פה אני אחלק את זה, כמובן הוא מביא פה על פי הקבלה, כן, שצריך כמה מפליג בחומרה של הדבר. קודם כל, צריך לשים לב שיש הבדל בין אם מישהו הלך לישון לפני חצות או אחרי חצות. מי שהלך לישון לפני חצות, הרבה יותר חמור ממי שהלך לישון אחרי חצות. מדוע? כי בנקודת חצות עוברים מזמן של דין, מזמן של עיקר הלילה, כבר לקראת הבוקר. אז מי שישן אחרי חצות הלילה, פחות חמור. יש שולחן הטהור, האדמו"ר מקומרנה, הוא כותב שמי שהלך לישון לפני חצות הלילה, שאפילו לא יזדקף במיטה בלי נטילת ידיים. איזה רוח רע יש. כשהוא מוטה על צידו, איתו לידיים, ככה ליד המיטה. אז זה אולי מתאים באמת לישיבה או משהו בדומה. אבל כבר אני אומר, בית שיש בו ילדים קטנים, לשים קערה עם מים ליד המיטה, הייתי אומר, זה סכנת תביעה. למה? איזה ילד פתאום באמצע הלילה בא לאבא, בא לאמא, פלק נכנס פנימה, וכל החדר מוצף במים. בסדר? לי עלה פעם רעיון, דיברנו על זה כמה פעמים, על הנושא של בית יהודי, נכון? עלה לי רעיון שאולי יש כאלה שיש להם ליד המיטה שידה. אפשר לעשות בדלת של השידה קיור. אפשר להזיז את השידה, כי יש היום סיפון כזה שהוא שרשור, הוא נמתח. מכירים מה אני מדבר? אתם יודעים אינסטלציה או שלא למדתם אינסטלציה? אתה יודע, אני מכיר? לא מכיר. לא איזה תמיד ישיבת, אם אתה יודע אינסטלציה. בסדר? הרי כל ענייני הקבלה זה צינורות. אינסטלציה. בכל מקרה, אז לעשות כזה דלת שיש בה קיור, שאפשר ליטול ידיים, כן, בתוך השידה, וסוגרים את הדלת, אז לא רואים את זה. זה יכול להיות רעיון טוב, אני לא יודע אם מישהו ירים את הכפפה הזאת, אבל כן, יש כמה דברים שדיברנו, ובסוף מישהו לקח את הרעיון הזה וביצע. אבל זה, מה? כן, פותחים את הדלת, כמו פה, פותחים את הדלת, יש קיור קטן, נוטלים ידיים, סוגרים חזרה. היום הכל פלסטי. הדמיון הוא הגבול. בסדר? אפשר הכל לעשות. בכל מקרה, אז יש שתי שיטות עקרוניות, בואו נאמר את זה כך. האם ברגע ראשון שאדם מתעורר, עוד לא יזדקף מהמיטה, לא הלך, לא קפץ, לא זז, לא שום דבר, ישר ייטול ידיים. ברור שכל זה, זה מה שמדגיש פה המשנה ברורה, זה לא אם הוא נלחץ לשירותים. כי אם בן אדם מתעורר בבוקר והוא לחוץ לשירותים, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? סור מרע, ועשה טוב. אדם לא משה נקביו, דיברנו על זה גם בלכות שבת. אדם אסור לו לעשות נקביו. אז דבר ראשון שירותים, גם לפני נטילת ידיים. זה דבר שברור. מה גם, שברגע שמזרימים מים, אמרנו פעם שזה פטנט בבתי חולים. מי שלא יכול לצאת לנקבים קטנים, מה עושים בבית חולים? פותחים לידו ברז. פותחים לידו ברז, ישר הכל יוצא. מכירים את זה? זה פסיכולוגיה יפה. זה עובד, זה עובד, זה עובד. בסדר? משחררים. ברגע שיש זרימת מים, משחררים. אז עכשיו הוא הולך איתו לידיים בכלל, בלגן. אז זה, בוא נאמר ככה, כשאדם לא לחוץ. אם הוא לחוץ, ברור שהוא הולך שירותים. אם הוא לא לחוץ, אז שתי אסכולות. יש אסכולה שאומרת, מיד איתו לידיים, כמו שאמרנו, גם ישן לפני חצות הלילה, אפילו כשאתה מוטה במיטה, אתה תול ידיים. ויש אסכולה שאומרת, קודם כל תתלבש. מדוע? כי נראה בסימן ב', כן, בסעיף א', מה כתוב? איך אדם קם בבוקר? לא ילבש חלוקו מיושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בראשו וזרועותיו. זאת אומרת, לפני בכלל שהוא עושה משהו, הוא לובש את החלוק. כי איך היו ישנים בעבר? הרומים תחת השמיכה. זאת אומרת, מה אני עושה לפני הכל? מתלבש. ורק אחר כך הולך ליטול ידיים. בסדר? שתי שיטות. לכן אני תמיד אומר, גם בן אדם שרוצה להחמיר על עצמו, בפרט בחורים בישיבה, תעשה הכל בלי נדר. אתה לא יודע מה יהיה בבית. גר בקרוון, לא יודע, רוחב הקרוון, 2 מטר, והם קנו מיטות של רוחב 80, 90. איפה אתה, יש לך מקום לזוז? אין מקום לשים רגל. עכשיו תשים לי גם נטלה וזה. תקום בבוקר, כל הארון מלא מים. קיצור, יש הרבה דברים, הרבה פעמים שהדברים לא מעשיים. צריך להיזהר בקבלת ההנהגות. אז יש שיטה כזאת ויש שיטה כזאת. אני אומר, שתיהן לגיטימיות. מי שנוטל ידיים ליד המיטה, מצוין. מי שנוטל ידיים אחרי שהתלבש, מצוין. שתי שיטות. אם הלכו לישון לפני חצות, על פי הקבלה, עדיף. כמובן, ליטול ידיים ליד המיטה מיד בקימה. בסדר? אבל בכל מקרה חייבים נטילת ידיים כלחתה. נטילת ידיים כלחתה בבוקר זה 3 פעמים לסירוגין. נושא ברור? זה בעצם מה שמביא פה המשנה ברורה. ונכון, שהוא מביא כולה שאומרת, שגם לפי השיטה שאומרת שמיד נוטלים ידיים, כל הבית נחשב כ4 אמות של האדם. מה זה כל הבית? אותה קומה שהוא נמצא בה. כי ברגע שזה קומה אחרת, זה כבר נחשב בית ועלייה, 2 מקומות נפרדים. ומה שחשוב, שצריכים לטול ידיים במקום שאין בו רוח רעה. מהו מקום שיש בו רוח רעה? מקום שיש בו שירותים, אסלה. ומקום שיש אסלה, המקום עצמו נקרא מקום שיש בו רוח רעה. לא נוטלים בו ידיים. אמבטיה אפשר. בסדר? חדר, אמבטיה אפשר. אבל חדר שיש בו אסלה, הוא נחשב מקום שיש בו טומאה. ולמה האסלה של היום היא יותר חמורה אפילו משירותים של פעם? כי שירותים של פעם, אדם היה יושב במקום אחד, ויודעים על מה אני מדבר? שירותי בול קליעה. עוד בצבא אני זוכר שיהיה דבר כזה. מבנה מעץ ובור מתחת המחפרון מוריד 2 מטר למטה ועושים. ברגע שאדם עושה, לאן זה הולך? לרשות אחרת. אבל היום, כשאדם עושה צרכה, ואיפה נמצאים הצרכים? באותה רשות. רק כשהוא גומר, אז הוא מוריד את המים. אבל זה באותה רשות. נכון שזה עשוי מזהב, לא יודע מה, פעם צילמתי, הראיתי את זה פה שהייתי באיזה מקום, אולם אירועים, שירותים בצבע זהב. אם זה בצבע זהב זה לא תמה, זה תמה. גם אם זה צבע זהב זה תמה. בסדר? אבל זה נקרא מקום טומאה. לא נוטלים ידיים במקום שיש שירותים. יש אפשרות להפריד בין מקום הנטילה לבין השירותים, מספיק אפילו וילון. יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, שעליה מנסים עוד פעם, כמו שאמרנו בהלכות שבת, דיברנו על זה נכון, לומדים את הבדיעבד, עושים אותו לכתחילה. כותב הרב עובדיה יוסף, מישהו שנתקל, אין שום אפשרות, שום כלום. המקום היחיד שיש מים, זה חדר שיש בו שירותים. תשטוף טוב, תנקה טוב, תחסה את האסלה, תסגור, תעשה, תיטול ידיים. אבל המקום הראשון שאתה מוצא ליטול ידיים עוד פעם, תיטול ידיים עוד פעם. זה הפסק. ברור. ומה שרצית להגיד זה חצי. נכון? בסדר? זה הפסק השלם. אני אומר להתרגל, לקרוא את הדברים בשלמותם. אז רב עובדיה יתיר. בוודאי. אין לך שום אפשרות אחרת. דרך אגב, מה אנחנו עושים כשהולכים לפעמים לאיזה בית מלון, והרבה פעמים בבית מלון, גם השירותים וגם האמבטיה וגם הקיור, הכל ביחד. אז דבר ראשון, אם הולכים לבית מלון, מה אנחנו לוקחים איתנו לפני שמים כל דבר בעתיק? חבל עם מקלות כביסה, עטבים. למה? לנסות לארגן וילון בין השירותים לבין הזה. עם חבל, שמים עליו סדין, עם מקלות כביסה. טוב, ואם לא הסתדרת, אז הרבה פעמים בחדר יש סלסלה של השפעה, נכון? אתה לוקח נטלה, יוצא החוצה נוטל, וזה שנכנס הבא בתור, או בפעם הבאה שאתה נכנס, אתה נכנס עם המים שנטלת, ויוצא החוצה ונוטל את זה במסדרון. פטנטים. פטנטים של מיעוטים, של דתיים שהולכים לבתי מלון שלא עירים לנושא. ברור? מה עדיין לא התיישבה דעתך? אני רואה אותך, לא התיישבה דעתך. מה אתה לחוץ? מה? זה לגבי ברכה באמבטיה. אדם שנוטל לידיו במקום באמבטיה, באמבטיה גם זה לא מקום נקי, אבל זה לא כמו שירותים. בסדר? אז אנחנו אומרים לו, תברך בחוץ. ברכה בטוח אסור לברך שם. תברך בחוץ. דרך אגב, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהשבוע זה פקידת שנתו, יום שישי, הוא פוסק שגם לא לטול ידיים באמבטיה. בסדר? מחמיר יותר. מדוע? מה הסברה שלו? ילד שאתה עושה, לוקח אותו לעשות אמבטיה. ברגע שפתחת את הברז, את הטוש של האמבטיה, מה קורה? גם הברז שלו נפתח. מה? יש לך אחים קטנים, אתה יודע מה מדובר. יפה. בסדר? זהו. אז לכן אומר הרב אליהו, תשמע, כלבה שכך קורה, ויש ילדים קטנים בבית, זה בדיוק כמו שירותים. מה אנחנו נאמר? רוב, מה אומרים? זה לא רגיל. הילד קטן עשה את זה. מה עוד אפשר להוסיף על מה שאני אמרתי מקודם? שיכול להיות שעושה את זה ישר לתוך הבור, וזה מקום אחר כבר. רשות אחרת, זה לא כמו באסלה שזה נמצא במקום פה. בחדר. אתה שם לב להבדל? מה אתה אומר, אהרון? יש הבדל, נכון? יש הבדל. מבחינת הניקוז. זה הבדל גדול. טוב, בכל מקרה הרב אליהו מחמיר. הוא אומר שליטול ידיים גם באמבטיה לו. אז אם אתה רוצה להחמיר אתה יכול, אני לא נגד, אבל לא לעצבן אחרים בגלל זה. להתחיל לבוא להרים תותחים בבית. אבל קיור שיהיה מחוץ לשירותים בקומה השנייה של הבית, זה בטוח. ואם מי שיש לו בית פרטי, ששתי קומות, חדרי שינה למעלה וסלון וזה הכל למטה, במסדרון תשים קיור, כן. זה לא בעיה היום, הכל פלסטיק. אתה קודח שני חורים, 16 מילימטר, עושה לך ברז חם קר, הכל בסדר. אתה רוצה רק קר גם אפשר, חור אחד. וניקוז, אלי, הכל פלסטיק, לגו. לא בעיה. בסדר? שעתיים עבודה. כן. מה? זה תלוי. אם זה באותו חדר ממש צריך וילון. אם זה כבר נמצא באיזה נישה, יש צורת הפתח, אז זה כאילו נמצא את הדלת, אבל הדלת פתוחה, מה זה משנה? אם הדלת פתוחה אל מקום שירותים, זה לא בעיה, אני נמצא במקום אחר. בסדר, זה תלוי אם זה נישה או שזה אותו מלבן. אותו ריבוע. ובכל מקום זה אחרת, תלוי כל מקום, מה הוא? אתה מצייר לעצמך או שאתה... אתה מצייר לעצמך, מקומות כאלה וכאלה. בסדר? טוב. משנה ברורה. פסקה, סעיף קטן ג', כן, לא לאחר מזמן שהציבור מתפללים, היינו אף על פי שלא יעבור זמן תפילה, מכל מקום מצווה להתפלל עם הציבור. ואלה כמה סוף סעיף קטן ת', כן, סעיף ד', מה זה הצדיקים, כן, אמרנו ברמה השבית השם נגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. דהיינו שיצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני השם יתברך. זוכרים פעם שנייה, פעם שעברה דיברנו על העניין של אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה השטות הכי גדולה בעולם? השטות הכי גדולה מה היא? שהוא שוכח שהקדוש ברוך הוא עומד לידו עכשיו. אתה מרגיש את זה? זה הבעיה שלנו. אני יודע, לא, גם אנחנו. אתה לא יחיד, בסדר. אנחנו באותה סירה. הוא שכח לרגע שהקדוש ברוך הוא לידו, ושם שמו. בסדר? זהו. אומר, כי הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו. וכתבו בשם האריזל. וזה דבר חשוב. חשוב שכל אחד ידע אותו, ותשימו לב, זה המשנה ברורה. בסימן הראשון, אומנם זה סעיף קטן ד', הדלת אולי זה רומז לארבע רוחות השמיים. איזה מקום שאתה נמצא, בסדר? בארבע רוחות השמיים, תצייר שהביתי השם נגדי תמיד. כתבו בשם האריזל, שיצייר שם הוויה תמיד בנפשו, תמיד בנפשו, תמיד איך שהוא עומד לפני השם יתברך. סליחה, קפצתי שורה. וכתבו בשם האריזל שיצייר שם הוויה תמיד נגד עיניו, בניקוד יראה כזה, אתם רואים? י' כ' ו' כ', שם הוויה, אות י' ואות ה' ואות ו' ואות ה', בניקוד יראה, מה זה יראה? איך מנגדים את המילה יראה? י' בחיריק, ר' בשווה, וא' בקמץ, אז אותו דבר, י' בחיריק, ה' בשווה, וו' בקמץ, וזהו סוד שיביתי השם לנגדי תמיד, וזה תועלת גדול לעניין היראה. חשוב לאדם, כל אדם שמרגיש שהוא נתקל במשהו, אין מראה לו טוב, אין, לא יודע, בדרך פתאום מישהו אור אדום, לא משנה מה. שיביתי השם לנגדי תמיד, אתה כל הזמן תצייר שם השם מול העיניים. נעשה תרגיל רגע? בסדר? תרים את הראש מהספר. אל תסתכל עליי, כי אצלי תראה, לא יודע מה. באוויר. באוויר, נו? באוויר. אתה יכול לצייר שם השם? י' כ' ו' כ'. נו כולם, מה אתם מתביישים? מי עוד עם הראש ברצפה? תסתכל באוויר, אתה רואה שם השם? מצליח או לא מצליח? לא מצליח. מצליח או לא מצליח? אה? בורח לצדדים, האותיות פורחות? מה הבעיה? מצליח או לא מצליח? רואה? שלם כל האות שלמה, או שאתה צריך לעבור פאזה. מה? עם הניקוד? רואה י' כ' ו' כ', באיזה צבע? אז את האותיות. איזה צבע האותיות? בלי צבע לחלוטין. שחור, כן. מה איתך? לא מצליח, אתה? אני לא אומר שמות, אתם שמים לב. מה? בורח לצדדים, היוד והאי בצדדים בורחים, או שמתפזר לך כזה כמו פרסומת? איך? זאת אומרת, צריך קשב וריכוז. אבל אתה מצליח עם ה... רואה את האותיות? איזה צבע? שחור. מה?
אם אני לא שחור.
בסדר. קומסי קומסה. ככה ככה. קיצור, רבותינו, שיביתי השם נגדי תמיד להסתכל, י' כ' ו' כ'. זה אני אעשה לפי הצד שלכם. מתחיל משם, נכון? י' עוד ה' עוד ו' ועוד ה' חיריק, שווה, קמץ. עכשיו תשימו לב. תשימו לב מה אני אומר. הפסוק אומר, כי בי חשק ואפלטהו, עשה גבהו כי ידע שמי. מי שחושק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מפליט אותו. ממה מפליטים? כיסא מפלט, מתי יש? כיסא סכנה, נכון? כי בי חשק ואפלטהו. חשק ראשי תיבות, חיריק, שווה, קמץ. אם אתה נמצא באיזושהי בעיה, תנקה את שם השם, כי בי חשק. מי זה בי? קדוש ברוך הוא. מי מפליט אותנו מצרות? י' כ' ו' כ', מידת הרחמים, השגחה על האדם, היה הווה ויהיה. ברור? אז תנקד את זה בעירה, ברגע ששירה את השם, אתה יוצא מכל צרה. כי בי חשק ופלטהו. עכשיו יש מעלה של צדיקים גדולים, הסגבהו, הרחיריק, זה הניקוד הכי נמוך, נכון? מה הניקוד הכי גבוה? הסגבהו, אני אעלה אותו למעלה, מה הכי גבוה? חולם. חולם שווה כמת. בסדר? שם השם, היוד בחולם, זה כבר רמה אחרת. עזבו את זה. בואו אנחנו נגיע לשלב שלנו. בסדר? זה לעשות המלכות למעלה. אבל בכל מקרה, לשים לב שזה מביא המשנה ברורה לכל יהודי. לא לחשוב עכשיו שאנחנו פה מי יודע מה לומדים. אנחנו לומדים הלכה. אדם שרוצה לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, צריך לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. איך הוא רואה את זה? יהוד כבב כב, אם אפשר בניקוד חיריק שווה כמץ, מצוין. להתרגל לזה. באוויר. איפה אתה הולך? קדוש ברוך הוא. מי שרואה את הקדוש ברוך הוא לא רואה כלום. חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לפחד. הוא רואה רק הקדוש ברוך הוא מול העיניים. זה ברור. כמובן שמי שאומר אני הקדוש ברוך הוא, זה לא מתיר לו לעבור באור אדום, כן? אור אדום זה אור אדום, הקדוש ברוך הוא זה כשאתה תעמוד באור אדום, הקדוש ברוך הוא איתך. בסדר? זה לא מתיר לעשות דברים. אבל זה מחייב אותך, יש לך את הקדוש ברוך הוא איתך. אתה עובד השם. מצד שני, כל זה מביא פה המשנה ברורה, שכדאי לעשות את זה, ויש כאלה שעושים פתקים, יש גם היום, אתם רואים לפעמים בית הכנסת, שם השם י' כ' ו' כ', באיזה צבע? אתה חושב שדיברנו על זה, נכון? מתי דיברנו על זה? מה יש? מה הצבע הכי גבוה שיש? למה שמים פתיל תחלת? פרשת שבוע, נו, אשלח לך. תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה כיסא הכבוד. אז מה יש ברקיע? כיסא הכבוד, איזה צבע? האם זה תחלת או שקוף? מה הדבר הכי גבוה? תחלת או שמחלוקת במקובלים? עד, בסדר? האם במציאות זה תחלת ומעל המציאות זה שקוף? אני נתתי משל פעם, אמרתי, כשאנחנו מדליקים אש, אנרגיה, יש לנו בדרך כלל בהתחלה, מדליקים מנגל או לא יודע מה, איזה צבע אש? צהוב, כתום, נכון? צהוב, כתום, איזה אש זה? זה אש חמה חמה או פחות? זה בזבוז אנרגיה. זה אש ברמה נמוכה. כשלוקחים אש ביותר טובה, איזה צבע היא מגיעה? גז. כחול. כשאתה שם ברנר של ריתוך נירוסטה, ראיתם פעם ברנר? חזק חזק, איזה צבע יש? אתה אפילו לא רואה אותה, יש שקופה. זה ברור, ככל שאנרגיה היא ברמה יותר גבוהה, היא חסרת צבע. וזה מתחיל מכתום, חום, מאדמה, עד לתחלת, ואחר כך לרמה יותר גבוהה. תחלת ירוק. בסדר, ראיתם צבע של, של גז? ברנר? יודעים על מה אני מדבר? אני רק כאילו מדבר באוויר. מה קורה לכם? מה אתם? יש אבנקים. לא יודעים שום דבר מה קורה בשטח. ברור. בכל מקרה לשים לב, אז או תחלת או שקוף. זה בעצם הצבע. ולכן באיזה צבע הדגל שלנו? תחלת ולבן. בסדר? תחלת או לבן? מה יש שם למעלה? שניהם. גם זה וגם זה. זה הצבע של, של הדגל. לא סתם. קדושת השם. הנושא ברור. שיביתי השם נגדי תאמין. עם כל זה, שאנשים אומרים שיביתי השם נגדי תאמין, שמים להם באוטו, שמים להם בכל מקומות, שיביתי השם נגדי תאמין. אומר לנו המשנה ברורה, ויש, היו רגילים מחמת זה, לעשות מנורות של קלף. מצוירים, להניח בסידורים, כותבים בהם שיביתי השם, כן? בין ארבע אותיות ושערי שמות. ומנורה כזה הייתה נקראת בשם שיביתי. יש לי בבית, מאצל הסבא שלי, אולי חמש כאלה. למה? כל מנורה הייתה נמצאת בסידור אחר. יש סידור ליום חול, יש סידור לשבת, יש סידור לרגלים, היה סידור לתשעה באב. ראש השנה, יום כיפור. כן? בכל סידור יש שיביתי עם כוונות אחרות. כי זה מתאים, הכוונות שכתבו את שם השם, ששמים את זה בסידור טיפה מובלט לראות את זה כל הזמן, תלוי למה זה, לתפילה של יום חול, לתפילה של שבת, כל אחד כתוב. יש לו כוונה אחרת. וקלף, על קלף, כותבים את זה עם הכוונות. זה עוד נמצא מהסבא. בסדר? זה, אבל מה, מה צריך להיזהר? והטעם הוא, כדי שיהיה נזכר, שלא לשיח שיחה בטלה, בתוך התפילה, מימת השם. וכתב בשערי תשובה בשם התבורות שור, שראוי לאזור חי לבטל המנהג. למה לבטל המנהג? כי על פי רוב אינם משמרים את הקלף כראוי, תשתפכנה בראש כל חוצות. גם כמה פעמים בא לידי מחיקת השם, ונראה שמנורות הגדולות המצוירות על קלף שקובעים בבית הכנסת, לפני העמוד, ראיתם את זה? יש צורת המנורה עם שם השם, י' כ' ו' כ' עם שם עדנות בפנים. ברור? יפה. זה אין בעיה. כן, למה? שלא שייך בזה הטעם הנעלת, אין בעיה. עד כאן לשונו, והקומים בעמוד בלא טבלה, בלי שזה נמצא בתוך מסגרת עם זכוכית, יש למחות בידם, כי על ידי הנרות שקובעים בעמוד, בא לרוב העיתים לידי מחיקת השם חס ושלום. צריך, מי שיש לו דבר כזה ששיביתי השם נגדי תמיד, לשמור עליו כבבת עינו. חס ושלום, חס וחלילה, שלא יתבזה, שלא ימחק, כמו שהוא שומר על ספר תורה, שם השם. מישהו כתב את זה לשם השם. צריך זהירות מאוד גדולה בעניין הזה. בסדר? עד כאן העניין של שיביתי השם יגדי תמיד. אז התחלנו בעניין של הקימה, שלא ישיינו יצרו. עברנו לעניין נטילת ידיים, ולא הרחבנו בכל, כי כשנגיע לסימנים על זה נדבר. זה מה שיביתי משנה ברורה. ועכשיו העניין הזה שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ויכוון כל הזמן שם השם מול עיניו. י' כ' ו' כ' בניקוד יראה. זה הבסיס. ומכאן, אחרי שהוא קם כמו שצריך, נטל ידיים כמו שצריך, ויודע שקדוש ברוך הוא איתו, מה עכשיו אנחנו צריכים להבין? שחס וחלילה הוא לא יתבייש מפני מלגים עליו בעבודת השם. אני בעבודת השם. בסדר? צריך לשים לב לדבר הזה. כמובן, אני כל דבר, כל דבר אני מסייג. לפעמים יש חבר'ה, ככה, מה שנקרא, כמה חודשים בתשובה. מכירים את הביטוי הזה? הוא התחיל את התשובה. או בעברית שלנו, בתחילת דרכו הרוחנית. והוא החליט לתקן את כל העולם. חבר'ה עכשיו יושבים, תעיפו הכל, אנחנו עכשיו צריכים להתפעל. אני הרבה אומר לאנשים, אתה שחזרת בתשובה, מישהו תפס אותך באוזן ואמר לך עכשיו תחזור בתשובה? הרי אם מישהו היה תופס אותך באוזן היית בורח, נכון? למה חזרת בתשובה? למה? כי בא לך. התחלת להבין, התחלת להרגיש שאתה צריך משהו, נכון? אז למה אתה חושב שמי שבסביבה שלך צריך לעשות את זה בכפייה? הרי אתה לא עשית את זה בכפייה. אתה עשית את זה ברצון, בשמחה. התעוררת לדברים. אתה התעוררת, הכל טוב, האחרים אתה צריך עכשיו לתת להם סתירות שהתעוררו. מי יתר לך? מי אמר לך דבר כזה? הרי זה בדיוק הסיבה שאתה היית בורח אם היית רואה. כי לא התעוררת מצד זה שנתנו לך שתי סתירות, אלא מה? רק מכוח הפנים. הרי התעוררות פנימית. אתה צריך לגרום אולי שמשרת על התעוררות פנימית. אבל לא התעוררות פנימית מצד זה שתיתן לו חורים. תרביץ לו קצת בחוץ, אז הוא יתעורר בפנים. בסדר? נתת לו אגרוף מחוץ לבטן, בתוך הבטן התחיל הבלגן. זה לא הולך ככה. הכי חשוב, חשוב לדעת שזה, שלא יפחד, לא יתבייש שפני המלגים עליו, זה ברמה הזאת שאדם יודע שהוא עצמו צריך לעשות עבודת השם. אבל זה לא בא לפוצץ את, איך אומרים, לשרוף את המועדון. לא על זה דיברנו. הכל במתינות. כמו שאתה חזרת בתשובה מתוך רצון וידיעה, אותו דבר אחרים. אתה לא צריך לשנות להם את הדרך. אומר רבי שלמה ברוך הוא, פני האדם המלגים עליו, ועל כל פנים לא התקוטט עמהם. אתם רואים? זה בדיוק רבי שלמה ברוך הוא. מפני שמידת העזות מגונה מאוד, ואין ראוי להשתמש ממנה כלל, אפילו בעבודת השם יתברך, כי יקנה קניין בנפשו להיות עז, אפילו שלא במקום עבודתו יתברך. זה ההבדל בין, כן? הווה עז כנמר וקל כנשר, הטור מביא את זה בתחילת הסימן, לבין עז פנים לגיינם. עז כנמר וקל כנשר. מה זה עז כנמר? כלפיך, אתה שתתוהר בעצמך לעבודת השם, אז פנים לגיינם, זה מישהו שמחציף בפני אחרים. זה בדיוק ההבדל שהוא מביא פה. שים לב, כאילו יש פה משהו שסותר. זה לא סותר. השאלה בפני מי ולאיזו סיבה. ואין בביאור הלכה, המלגים עליו, וכן אם הוא אדם בינוני עומד במקום גדולים, לא יתבייש מהם ללמוד ולעשות את המצווה. אך אם אפשר לו לעשות את המצווה שלא בפניהם, טוב יותר. ומי הוא בפני בינוניים שלמדו ממנו, יש לומר טוב יותר לעשות בפניהם שלמדו ממנו לעשות כמעשהו. אך יכוון ליבו לשם שמיים ולא להתפאר חלילה. גם בעצני הלכת, רוצה לומר בשעה שהוא בביתו בעצניה, גם כן ילכתו עם השם אלוהיו, כמו שמסיים והולך. בזריזות, לאו דווקא להישם מעט ולא יעמוד פתאום. בסדר? איפה אנחנו? כן. מיד שיום משנתו בזריזות לעבודתו יתברך. לא יעמוד פתאום, כי זה מזיק לגוף. אתם מכירים את זה? זה מחלת יהודים. אני חושב שלפחות 25% מכלל האוכלוסייה, ברגע שהם מתעוררים ומזדקפים מיד, מה קורה להם? סחחורת. עכשיו באו ואמרו, לא בגלל זה אנחנו אומרים. כמה זמן צריך לחכות אדם ברגע שהוא רוצה להזדקף ולקום? כמה? 10 שניות? 12? בסדר? לשים לב. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. כמה זמן עבר? 12 שניות. בסדר? לא, לא בגלל זה אנחנו אומרים מודה אני. אבל זה מסתדר יפה.
זה לעמוד, זה לא שם.
מסתדר יפה. מה?
לא שם.
לעמוד, כן. להזדקף ישר. אדם שמתעורר ומיד עומד, יכול לקבל סחרחור, תלוי באנשים. והרבה אנשים יש להם את זה. לאט לאט, מה? תלוי הכל. בסדר, לכן הוא אומר, לא מעט אלא ישם מעט. ולא יעמוד פתאום כי זה מזיק לגוף. גיטין דף עין. טוב לומר תכף בקומו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, לשים לב להבדל. לא בחמלה רבה אמונתך. בחמלה, רבה אמונתך, כי רבה אמונתך זה פסוק. מה כתוב בפסוק? חדשים לבקרים, רבה אמונתך, וזה כתוב? באיך. בסדר? ותיבת בחמלה יהיה באתנחתא, ורבה אמונתך בלי הפסק. ואומר הכתוב, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. שהקדוש ברוך הוא מקיים אמונתו להחזיר נשמות המופקדים בבוקר. ואין צריך לזה נטיית ידיים, ואף עם ידו בתונפות. כי הוא לא מזכיר בזה הנוסח, לא שם ולא כינוי. ומכל מקום ללמוד נראה שאסור קודם שנטל ידיו, ובלאו הכי אסור קודם ברכת התורה, ואין לסוף סעיף קטן ב' שאמרנו שאם אין לו מים, אשר נקה וכל מילי דמנקה, ולא בגלל זה יפסיד לימוד, לא יודע של כמה זמן, כן, עד שהוא ימצא מים ליטול ידיים. בכל מקרה, ראינו עכשיו לפחות את הסדר השכמה, את ה... השכמה של האדם בבוקר, כן, מה הוא צריך לעשות, איך הוא קם, כן, את כל הדרך. זה בעצם סעיף א', תשימו לב כמה הקדשנו לו, לפחות 3 שיעורים, נכון? יכלנו באמת לעבור עליו בשנייה, אבל זה הבסיס. זה הבסיס לכל. כל מה שעכשיו אנחנו נלמד, כל מה שנוסיף בכל לימוד השולחן ערוך מסימן א', סעיף ב' והלאה, הכל מבוסס לסעיף א'. כל עבודת השם שלנו מתחילה ממה שראינו פה בסעיף א'. באיזה שעה האדם קם? באיזה צורה הוא קם? מי מכתיב לו מתי הוא קם ומתי הוא לא קם? איך הוא נוטה לידיים? לקבל טהרה. הוא רואה את שם השם מול העיניים. לא יתבייש מפני המלאכים עליו. הכל עבודת השם. זה בעצם הבסיס לכל. ומכאן, בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו רואה את ההמשך, שזה כבר העניין של התיקון בעולם, מעבר לעבודת השם הפרטית שלנו. כל טוב ויתראות.